Nemra Hamad. Shiur, Motzei Shabbat Kodesh, Parashat Teruma, Zohar, Teshuva Beshlav. Shiur Mukdash Lehatzlachat Hatan, Rabbi Netanel. Tana Hashuv, Ben Yedidenu Hashuv, Mankal Pola Tzadik. הרבה כמותם בישראל. הרב ניר ציירי, השם ישמרו ויחייהו. ועוד ביתו הקלה, אמרת הודיה, בת הרב ניר עוז, השם ישמרו ויחייהו. נדמה לי שהמקום זה תעיזו. המקום ברוך הוא יוצאנו לברכה, מבורך מעשי ידי העולם. כל תורו ונזק ישפילן. להזדקן לבנות בית כשר, נאמן וטהור בישראל. לראות בנים ובני בנים עושים בתורה ובמצוות בקרוב. נדמה לי השם ברוך הוא כל מי שעולה לבם ולברכם לטובה. אמן, כן יהי רצון. ימי הפורים שיבואו עלינו לטובה, הבאו עשר וחמישה עשר באדר, נקבעו כבר בימי מרדכי ואסתר לעשות אותם ימי משתה ושמחה, משלוח מונות איש לרעהו ומתונות לאביונים. המשתה במלאכת דביחותו שאלה לא מציאותית, אבל מעניינת. מישהו שואל אם אפשר שתי מנות של חיסונים, אם אפשר לתת בהם ידי חוות משלח מנות, אם היה אפשר לקנות את זה, היה אפשר מישהו ישלח אם יתת בידי חוות משלח מנות שתי מנות לאיש אחר, גם מה הוא קורא מחוסן או זה, אבל הוא יכול להשתמש בזה, זה לא חייב ששולחים משלח מנות שבעל הבית יקבל את זה, יכול לתת את זה למישהו אחר. משפחה, חברים, זה השאלות של ממציא השאלות בזמננו, השאלות או המיוחדות או השאלות מבעוד מועד. זה הרב גמליאל רבינוביץ מחפר ספר גם אני אותך פרדס של חדש המועדים תכבוד. לו יצויר שהיו יכולים לקנות חיסונים ולשלוח לאחרים, במציאות קבלו את זה חינם, אבל מסתם זה יקר. אדם שקנה שני חיסונים ושאר לחברו בפורים, האם זה משלח מנות? ולכן טוענים באהבה. אם היה שאלה כזאת או שאלה דומה, אומרים שבגמרא יש הרבה לפעמים שאלות, דברים שכאילו נראה ש לא נוגע לזמננו, אבל תמיד יש נפקמינה שאפשר ללמוד מתוך מה שכתוב, אפילו נראה בלי קשר, אבל לדמות מלטה למלטה את הסברה, אפילו למקרה אחר שיש בזה תועלת בחקירה, בשאלה, מה הספק שיש בגמרא, שיש ללמוד מזה לנדונים אחרים שיתחשו במשך הדור. הרי כידוע המשלוח המנות ומתנות לאביונים יש הרבה טעמים למה נקבעו המצוות האלה, ויש שני טעמים מפורסמים שדנים בהם ופוסקים. האם זה בשביל להרבות אהבה ואהבה, שלום ורעות, או בשביל שיהיה הסעודה ברווח, שהסעודה תהיה בשפע, תהיה ברכה בסעודה, שאחד מקבל דברים נוספים. כידוע נחלקו בזה רבי שלמה אלקבץ, חבר של הפיוט החסידי, בספר של אמנות הלוי, הוא אומר את הטעם של שזה בא להרבות אהבה ואהבה. ובעל תרומת הדשן אומר את הטעם של הרווחה בסעודה. הפוסקים דנים הרבה הרבה מקרים, יש עשרות מקרים נפקמינה לדינה בין שני הטעמים, ואם כיוון שאין לנו הכרעה ברורה איזה טעם הוא העיקרי, אז חוששים משני הטעמים לכתחילה. אז לפי הטעם של הרבות בסעוד, אתה יכול לראות דווקא דבר שקשור לאוכל, מאכלים. אם אדם יש לה חבר שלו ספר, אפילו ספר חשוב, יקר, לא, אתה אולי אשמח לקבל את זה, אולי אפילו יותר מהאוכל. אבל זה לא, צריך המטרה להרבות בסעודה, שהסעודה תפורים תהיה בהרווחה. מה זה יעזור? אבל יפה, אבל הרבית אהבה ואהבה, הוא יחב, יאהב אותך, יחבר אותך, קל וחומר אם יש ביניהם קצת איזה מתיחות, ואז על ידי זה ככה מרגיעים את הרוחות. הרי המן טען, מפוזר ומפרד בין העמים, בכל מדינת מלכותך. בדרך כלל נקטנו שזה אכן, שבדבר הזה המן צדק. ולכן רוצים לתקן את זה, התקנה של משלוח מנות כדי להרבות אהבה ואהבה, כדי שהפגם הזה שיתוקן. גם אסתר הרגישה את הפגם הזה, ולכן אמרה, לך כנס את כל היהודים, אני מתאים לשמוע, תכנס אותם, דהיינו תיישר את ההדורים, כי לא פשוט שיבואו כולם יתכנסו, יבואו ביחד. כי ככה בשביל לעצום כל הלך לעצום לבד, משמע צריך כינוס. אלא מה היה, צריך לעשות שלום בין אנשים שיש ביניהם, תעורר ביניהם איזה שנאה וקנאה ותחרות. אז יוצא שבעניין של החיסונים זה לא דבר שמדדם אחד, זה לא אוכל, אבל לפי הטעם של התרומת הדשן זה לא יועיל, אבל לפי הטעם של רבי שלמה אלקבץ זה כן יועיל. יצא לאור עכשיו ממש מקרוב ספר מחומחה של רב ישראל אליהו שליטה מתל ציון על ירושלים. ממש תענוג לראות את הספר הזה. בזמנו התייעץ איתי, נתתי לו הסכמה, פירוש על הפיוט שקראנו היום, שמי חום מחו ואין כל מחו. ממש דבר אפלה ואפלה, לאסוף את כל הספרים שדיברו על זה וכל הדברים מסביב לזה, על כל עניין ועניין. ממש לא בא חבוסם הזה במחנה העברי, כל הפירושים שיש עד עכשיו, ואוסיף גם נופך משלו. בדף סמכווה, וישר לקראת סוף הפיוט, רבן יהודה לוי, מחבר של הפיוט, יחלו רעים, שדאו, ושיחרו, מימי הפורים, בשמחו שמרו, ושמחה וחם, אוהב יונים זכרו, ושל חומון, אין נוכן לו. אז הוא פה כותב ומביא פה את הטעמים. ודן, האם רבי יהודה לוי הוא צד, ויש לו סובר כמו אחד מהם או לא. רבי יהודה אבן שושן, מחכמי ספרד בדור שלפני הגירוש, תלמיד של רבי יהודה בן הרוש, והבית יוסף מזכיר אותו באורחים סימן קוף סמחית. אז החכם הזה, רבי יהודה אבן שושן, מנות הלוי בעצם מביא את הטעם הזה בשמו. זה לא הטעם של רבי שלמה אלקבץ לעצמו, הוא מביא את בשמו, והוסיפו הפרזים על בני שושן ומשלוח מונת, יש לרעהו מתון לו אביונים, כי זה רומז כי הם באגודה אחת ובאהבה ואהבה. הפך מה שאמר הצורר מחוזר ומברד. הרי בהתחלה כתוב שבני שושן עשו שמחה ומשתה. לא כתוב משלוח מנות ויש לרעהו וכו'. אז זה הפרזים הוסיפו, ככה זה לפי הסדר הפסוק. אז זה רומז כי הם באגודה ואהבה. מה שמע מדברת, כי טעם משלוח מנות הוא להרבות אהבה. כי לפי הסגרון שכתוב פה, זה לא כמו שאנחנו אומרים, שבדרך כלל נקטנו, ודיברתי על הנושא הזה בשנים שעברו, בשיעורים, הרבה מקומות, אבל לפחות פעמיים, בחוברות שנתפסו, בתרומה תשעג' וגם בכיתיסו תשעלת. כאילו בדרך כלל נראה שמתכוונים שהמשלוח מנות בא לתקן את העניין של פירוד לבבות, כדי לגרום אחדות. לפי דבריו נראה כי הם באגודה אחת, כאילו להראות ולוקח את זה, זה לא, אמן צודק, זה לא נכון מה שאמן אומר. וכן כתבו בפירוש בני יחיא, אשר אחד מהפרשים מובא בקרונות הגדולות של ונציה, עוד ספרים, כן, להורות היות הייחוד והאהבה ביניהם, הייחוד, הייחוד הוא במובן של איחוד, איחוד, אחדות. כך כתב גם הרלב"ג בפירושו. הפסוק הוא משלוח מנות, ומשלוח מנות לרעהו תקנו גם כן להרבות השמחה. כך כתב הריטב"א, שמתנות לאביונים הוא מדין שמחה, שהריח לעשירים של משלוח מנות. הוא כאילו משווה אותם כאילו דבר אחד, אבל זה לא, נראה לי שזה לא ממש בדיוק אותו דבר. קצת נראה לי קטעם חדש. זה לא, אינו של שמחה. הריטב"א מדבר האם המתנות לאביונים זה מדין צדקה? אומר, לא, זה לא מדין צדקה. זה דין אחר, זה מדין שמחה, כדי שהעניים, האביונים, ישמחו. והראיה, משלוח מנות, כאילו, מתנות לאביונים ומשלוח מנות זה דבר, כדי שעל ידי זה יהיה שמחה. לא עניין של לכאורה בדיוק אהבה והאהבה, אלא שבגלל שאדם על ידי זה, השמחה גודלת, השמחה מתרבה, עניין להרבות בשמחה. נכון, אז זה טעם שלישי. מעידך תרומת הדשן, כותב שטעם משלוח מנות בשביל שיהיה כל אחד. אני אקרא פה איך שכתוב, אתם תתקנו אותי. שיהיה לכל אחד סיפק לקיים סעודת פורים. כך כתוב פה, סיפק. סמוך יועד פגף. מישהו מתקן אותי? פה ברוך השם, יש עוד, כן, יש עוד, כן. עוד נשארנו במסורת של אבותינו. כן. ציפו, כן, סיפק, אומרים כולם, שהמילה הזו בהרבה מקומות, גרסה של אבותינו, כמו שהוא אמר, ספג, ואם זה בעברית זה פירושו ספק, לא, כן, כמו, לא, ספק, לא, ספג, משום, כאילו, סיפוק, כאילו, שיהיה מספיק, כדי שיהיה ריבוי, ספג וספג פורים. כתב תלמידו בלקט יושר בשמו, שיוצא אדם איזה חווה אפילו בתאנה אחת או תמרה אחת, ואף אפי ששניהם אינם שווים פרוטה אחת. אני, תלמיד של בעל תרומת הדשן, הרי כתב ספר על ההנהגות שלו, והוא כותב, אפילו תאנה אחת, זאת אומרת אחת, אפילו ולא שווה פרוטו. הרי שתי מרות יש אחד, ומתכן כנראה תשלח שתי תאנים, או שתי תמרות, כאילו אפילו אחד. אז הוא אומר, אז, יש ירטור, מדייק, הוא אומר, יש כאלה דייקו מדברי ביהודה לוי, ושלחו מון, ואם שמחת חמה אביינים יזכרו, ושלחו מון, לא, רצו לדייק, שהוא כמו תרומת הדשן, כדי שלא צורקי סעוד הפורים, שלחו מנות לאין נכון לו, הוא לא הכין, לא, אין לו, אז על ידיך יהיה לו סעודה, אבל זה לא מוכרח, הרי תרומת הדשן כתב, אפילו תמרה אחת, מה, זה היה, מי שלא הכין סעודה, הספיק לו תמרה אחת, או תאנה אחת, על כל כך שזה בא, לו, בא להגיד, תרומת הדשן לא אומר, שצריך תשלח על השני, כדי שיהיה לו סעודה, שיהיה לו סעודה ראויה וכובדת, חשובה, אלא חלק מסורכי הסעודה. אז זאת אומרת, זה הוסיף משהו, שהסעודה, לא שעיקר הסעודה זה המשלוח מנות, אלא שהוא יש לו סעודה, ואתה מוסיף לו משהו, ואז התוספת הזאת, זה מגדיל ומחשיב, משביח את הסעודה. וכולי, עוד מעריך על זה. דרך אגב, בזמנו, זכור שהבאתי בשיעור את הסיפור של החיבור של אבן עזרא עם רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי היה לו בת שעדיין לא היה לה שידוך, ואז אשתו הציקה לו שידאג לזה, והוא קפץ ונשבע, מי שיכנס ראשון. ונכנס אבן עזרא והוא עשה את עצמו עני, עם ערס. זה סיפור הידוע על העניין הזה, הבאנו את זה בזמנו. מובא בהרבה ספרים. ואות רש יש כפול, רוסו האחול לשמר כפליים, או רוחשו אסתר המלך, למה יש אות כפולה? זה רבי יהודה הלוי עצר שם, הוא לא ידע איך להמשיך, ורבי אברהם בן עזרא השלים את זה, ואז הוא גילה שזה הוא. אז מי יכול לחבר את החוכמה של הפייטנים? זה לא פשוט. זה הסיפור, כן, לא, כן, זה, בטח אתם זוכרים את זה. ובספר הזה מיכו מוכו, הוא דן על הסיפור הזה, כי המקור של הסיפור הזה זה ספר של שלשלת הקבלה. שלשלת הקבלה כבר אחידה כותב שהספר הזה לא מוסמך. כל מה שהוא שמע, כל מה שהוא ראה כתוב, עתיק לספר, לא בדק, לא חקר, לא דרש, אי אפשר לסמוך עליו. אז השאלה על הסיפור הזה, אז הוא דן בעריכות הזה, לא ייכנס לכל הפלפול, בדף פי בית, הוא כותב סיכום. אין בידנו להכריע בשאלה, בכלל שרבי אברהם עזרא התחתן עם הבת של רבי יהודה הלוי, לא ידוע, אין, כן. והרקע לסיפור, זה נראה נכון, כי היה לו בת יחידה, וכן הוא בדק את זה בספרים, וזה, בלי קשר לזה, שאכן באמת הייתה לו בת יחידה, אז בת הסיפור יכול להיות נכון. הייתה לו היכרות עם רבי אברהם עזרא, כן, היה לו קשר. אבל אין ראיה שהיה ביניהם נישואין. גם אם נניח שהוא נסע את ביתו, כמו שכתב ברבנאל, אין לנו מקור מוסמך למעשייה הזאת שמובן של שני הקבלה, כי הפיוט הזה שגרם כשנעשה מנהם. ככה הוא כותב, זה המסקנה שלו אחרי כל החקרות והדרישות, כל האלה שפקפקו בסיפור כבר הראשון שבהם זה חוות יאיר. אבל אני נראה לענו דעתי, קצת אני מצטער שהוא כתב כזה מסקנה, כביכול, טוב, אין לנו הוכחות, אין לנו מקור מוסמך, ככה וזה יישאר בזה. אני חושב, אדרבה, אם אחרי כל החקרות והדרישות לא מצאת לזה סתירה, אתה מה לעורר ספקות? זה הדרך של הרשעים, החוקרים, המשכילים. כל דבר לעורר ספק, לעורר, אולי זה לא נכון. מה אתה רוצה? שנביא את רבי יהודה הלוי בעזרה שיחידו לך שהסיפור נכון? אם יש לך איזה קושי על הסיפור, תגיד, אולי זה לא נכון. אם הכל מסתדר, עד רבה, מצאת עד ראיות, אז מה זה? איך אפשר להוכיח דברים שהיו, שאכן היו? אנחנו מאמינים בני מאמינים שהסיפור נכון, כמה שאין על זה שום קושי ושום ערעור, אז עד רבה. זה ספק. וכמו דרי עמלק. זוכר איזה שאל עושה לך עמלק. זה הדרך שהעמלק מקרר כל דבר, כל סיפור, כל זה, אולי זה לא נכון. זה שיטה של החוקרים. כל דבר הוא, זה כל החוכמה שלהם. אולי זה לא נכון. ולחשב זה תוכיח שזה כן נכון. אבל ברוך השם, הנה, אני חושב שהפוך הכל יתחזק. לכן מהילה מכבודו.
לעשות שבועה שמי שיכנס ייקח את הבת, זה בסדר?
אליעזר שאלו כהוגן. הוא עשה שבועה? לא, בסיפור, במילה שלה, כן, כן.
הרב צריך
לגלל
להגיד בספר שלו על פורים, ורשם למטה שיש מקום להעריך בה אם זה נכון או לא, השאיר את זה בספק כזה, עם הסיפור אמיתי.
בגלל זה?
לא, לא בגלל זה, אבל אני שואל, זה...
תראה, לא, גם לא...
שמוע כשיכנס?
לא, גם אם נגיד, טוב, לא זכור לי שהוא דן על הפרט הזה, באיזה ספר מדבר על זה? כן, נכון, נכון. אין לך נעמד, צריך לחשוב על זה. אני לא מונח כעד בעניין. רק אולי נברך בינתיים. ברוך את אדוני. אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. אם כן, הכי הרבה זה שכתב את הסיפור לא דייק בפרטים. הוא שמע את הסיפור. אתה לא חייב לגלל שכל מילה שכתוב שם, הרי הוא לא עתיק את זה מאיזה מקום. הוא שמע את הסיפור. אז אלה, או שהוא לא דייק כשהוא כתב, הוסיף פרטים, או שזה, אבל העיקר הסיפור, הגרים הוא נכון. חלק שזה לא בדיוק היה מילה שהוא נשבע, אלא שהוא כאילו אמר את זה כאילו, בסדר, אז אם כן ככה יהיה, כמו נדר כזה, משהו כזה. לא חייב שזה יהיה שבועה. כל יום אני עונה שאלות, חתי שעה בצהריים, חתי שעה בערב, חלק גדול של השאלות בזמן האחרון על החיסונים, להתחסן או לא להתחסן. יש כאלה שואלים, רק רוצים לדעת תשובה, יש כאלה מתווכחים. יש כאלה אמרו ששמעו משהו אחר בשמי. האמת היא שיש הבדל כזה בין השיעורים. יש שיעור אחד שקצת דיברתי בסוף ככה, ובשיעור השני אבל אמרתי שאני חוזר בי, שכן. בקיצור, שלא יהיה ספקות ולא יהיה דברים לא ברורים. מה שאני אומר ברור, כשמש בצהריים, שמצווה וצריך להתחסן. ולא רק זה, אלא שאני חושב שמי שלא מתחסן, הוא מורד בגדולי הדור. כי ידוע שגדולי דורנו... רובם ככולם, אני לא חושב שגם אם יש כאלה שחוקים, זה מיעוט, ואני לא יודע אם בשורה הראשונה, יושבים ראשונה במרפות, אלה שאומרים אחרת. אבל גדולי הדור העיקריים והחשובים, כולם אומרים בפה מלא שצריך להתחסן. וכל מה שמספרים מסביב, זה כל זה דברים בדלים. כן אמרו, לא אמרו. זה פשוט, זה גדולי המונה. אלה שלא שומעים, אמונת חכמים, זה הדבר הכי חשוב פה בנושא הזה. כל מיני המצאות, כל מיני הכניסו לאנשים פחד שאולי החיסון יקרה בשעות 50 שנה יצמח לאנשים זנב, זה יפגע ב-DNA. וכן, אני רוצה להגיד לכם, אני השבוע הייתי, שמעתי סיפור על אחד המשבקים, הבא עם הרב שלו להתחסן החיסון השני. טוב, אחרי שהרב עשה את החיסון השני, אז בא המשבק, אומר, גם אני עשיתי חיסון, אבל ראשון. אז השם חסן אמר, אתה לא בסדר. מה, אתה חיכית לראות אם אחרי החיסון, נראה, אולי לרב יצמח זנב, ראית, לא צמח זנב, באת להתחסן. עכשיו הפג, השכר, עכשיו אתה רואה שהיה בסדר. זה, אחורים, כמובן דברים בדלים, שואלים גדולים, מחבלים קרומים, אלה שמפיצים כל מיני דברים, מתחכמים נגד זה. צריכים לדעת, אבל הכניסו לאנשים פחד. דבר מעניין, כותב רבי ישראל סלנטר. בספר קדוש ישראל, חלק שני עמוד קופנן הלב. הוא אומר, אם יבוא שוטה, האדם טיפש, אמר, תשמע, תשמע, בקוס הזה יש סם המוות. זה יהיה סם המוות. אבל הוא אמר לו, אני יודע שיש בזה סם רעל. אתה יודע, הוא לא ישתה. ככה הוא תשמע את הלשון שלו. גם אם האדם מזהיר את האדם, אל תשתה, ידוע שזה לא כן. אומרים לו כולם, לא. מי ישתה את זה? מרוב הסכנה. אולי זה נכון. הכניסו לאנשים פחד, ואנשים חושבים, אולי גם אומרים את זה. טוב. ברוך השם שכל הדברים שאפשר לברר אותם קשים שבצהריים, נשאיר את כל הסיפורים. ולכן, אבל מה שנוגע, אפשר לראות, יש כתבו הרבה על זה, פה יש לי קונטרס החיל והחוסן, יצא כבר בזמנו, שהוא מברר כבר את כל הטענות והמענות נגד זה, ועל פי התורה ועל פי ההלכה. קונטרס החיל והחוסן. בקיצור, רק נגיד את המסקנה, שמה שאנחנו אומרים, שכולם צריכים להתחסן. אנשים ונשים, גדולים וקטנים, נערים וזקנים, עוברות וילדות, זקנים וזקנות, נערות, רווקות. ואל ישעו בדברי שוגר. כל מיני הבלים שאנשים ממציאים, אנשים חכמים בעיניהם, מבינים יותר מכולם, החכמים הכי גדולים בעולם. זה בדרך כלל אנשים שלאורך כל הדרך תמיד הולכים בצד. תמיד הם אוהבים להגיד, איפה מסתבר. תמיד להגיד, לא נכון. תמיד הם הכי חכמים, הם הכי יודעים יותר מכולם.
יש מישהו שהוא, יש לו
רב תלמיד
חכם, הוא אמר לא
להתחסן. הרב שלו יותר גדול מגדולי הדור?
בעיניו יכול להיות שכן, אני לא יודע.
אז אני אגיד לך סיפור. היה פעם מישהו שבא לשאול, שהיה לו שאלות במרות דמים. והרב שלו היה מקל, היה מתיר את זה. היה זמן שהרב הזה היה בחוץ לארץ, אז הוא בא לשאול רב אחר. אז הוא אומר לו, מה אתה שואל? זה יודע שזה אסור, תמה. אז הוא אומר, הרב שלי מתיר. הרב שלי, כל השאלת הוא שואל, הוא מותר. טוב, אמרת, אתה יודע מה? אני הולך לשאלת הרב אלישיב. מביא את השאלות לרב אלישיב. מראה לו, 1, 2, 3. אומר לו, מה אתה שואל? מה, על מה אתה שואל? זה, אתה שואל, מה זה, מה זה שזה? הרחמן לא לסלם. זה קראת, רח... אז הוא אומר לו, אבל האיש ששלח אותי, אומר לי, שהרב שלו מתיר. אז הוא אומר לו, תגיד לו שהוא צריך להחליט. האם חשוב לו הרב שלו או על המבא? זהו, זה, זה. לצערנו, יש רבנים, סתם, אני חושב שדיברתי על זה בזמנו. יש רבנים שמתירים, לצערנו, כן, שמתירים דברים שאסור להתיר אותם. אין לי זמן להעריך על זה, אבל נדמה לי שכבר פשוט עולה תשחק כתב זה על זה. תמובן, אז זה ש... תענית אסתר, ההלכה היא שחולה שאין בו סכנה, וקל וחומר מעוברות ומניקות, פטורות מהתענית. תענית אסתר יותר קל משאר תעניות. תענית אסתר זה לא כמו ארבע תעניות של 17 בתמוז, 10 בתבש, שזה על החורבן. תענית אסתר זה סום דרגה פחות, ולכן אז הוא פטורים. כתוב אפילו כואב עיניים וכו'. בספר עולת שמואל, והיה איזה חכם אחד שהוא אמר לו שכן צריך לצום. מה שהורה מעלתך לחולה שאין בו סכנה שיתענה תענית אסתר, כבר שהוא לא נדחה. זה תענית אסתר לא דחוי. אז הוא אמר, לא, אם תענית דחוי, מה שהרמה כתב להתיר זה תענית אסתר דחוי. אז זה יותר כאן. אבל תענית אסתר רגיל, כן היה. אז הוא כותב לו בעל עולת שמואל, בשוט עולת שמואל סימן כוחת שזה לא נכון. במסקנה הוא אומר לו, אהובי, מכאן ועלה, אל תחמיר בתעניות המעוברות ולדות ובחולה שאין בסכנה, רק אם תשאר רופא. אין רופא ישראל בעיר שלך, או לרופא גוי. תשאר רופא, להחמיר, רק אם רופא יגיד שזה לא מזיק וזה, אז אפשר שיצומו. אבל ככה סתם, אם בלי לשאר רופא, הפוך, תגיד להם שלא יצימו. כל הרופאים שלנו יש להם דין מומחים, שצריכים לעמוד בניסיון לפני גדולי הרופאים הממונים על פי המלכות, ירום הודה. והם נאמנים בדבר הזה. למה אני מבידי? כי בשיעור הקודם הבאתי מה שכתב הרב זיו השן, כאילו שהעניין של הרישיון שיש לרופאים, שהם מקבלים תואר דוקטור, שאחרי שהם עובדים שנים על גבי שנים את כל העניינים של רפואה, אז זה לא כתב בעל ערוך השולחן ואל הסנזור, כמו שרצו איזה רבנים להגיד, אלא שזה, אז כאילו, אז הבאתי לזה ראיות, ועוד ראיה נוספת. עוד מעט נראה עוד ראיות. אה, שמירת שבת כלכתה, חלק א' עמוד תפקוד ט', מביא פנים מהירות, רשות שבות יעקב, במקום סכנה נאמר רופא גוי, כי זה ספק פיקוח נפש, מחללים שבת, איך זה רופא גוי? אבל לפני שאני ממשיך, כנראה שלא כל המקומות שווים, יש מקומות שהיו רופאים לא מוסמכים. הבעל דברי חיים מצז כותב, לפי עינו דעתי בזמננו התקלקלה מאוד ונסרחה חכמתם, ולא יודעים כלום, צריך בדיקה רבה מאוד אם נסמוך עליו באיזשהו דבר. כן, אז עוד מעט נראה שבאמת יש הבדל בין הארצות. יש הארצות שאחרי שם היו רופאים שמשום מה, כן, לא יודע מה קרה, בהחלט יכול להיות שהיה זה. נראה, עוד מעט נראה את זה בדברי החידה, אבל נלך לפי הסדר. הרזיל בשם כותב ככה, מה שכתבתם שדברי ערוך יחון אמרו בגלל הצנזור, זה כתבתם בדרך צחות. אם, למה הוא כתב להם בעדינות, לא, לא לקבל בכבודם? למה הוא לא כתב בכל השולחן ערוך, אם, ערוך השולחן, פתאום פה הוא חשש לשלטון, אם הוא לא, כאילו כביכול לא היה כותב את השורה הזאת, כי אז זה לא מתא, למה הוא לא כתב, איך ממנים רב, צריך משרד הדתות, או דיין, צריך משרד המשפטים, לא כתוב את זה בערוך השולחן. לפי דבריכם, אם הוא מפחד מהשלטונות ברוסיה, זה בימים ההם, נברדוק, כן, בעל ערוך השולחן, אז הוא לא כתב את זה, רק ערוכים הוא כתב תכף רשות מהממשלה. סימה שהוא כותב הלכה. ידוע שבזמנו הקפידו יותר על רבנים מטעם. היה יותר, הם דאגו שהרבנים יהיו מאושרים מתחת לשלטון, היה להם, כן? יותר מאשר רופאים עם אישור. זה הפריע להם יותר. ברוסיה היו רשעים, כמובן, נגד הדת. אז חיפשו רבנים, פשרנים, רבנים, שהם לא מחסור לשליש ולרביע, כדי שהם יוכלו לקופף אותם ולעשות מה שהם רוצים בשלטונות. בחושן המשפט הוא כתב אין לנו כוח בלי ממשלת הגיסה, הדברים זועקים, יש דברים שרואים שהוא כתב בארץ הנזור, אתם צודקים, אבל פה הוא כתב במשום הממשלה. מי שבאמת יודע דרכו של ערוך השולחן, הוא מכניס דברים פרקטיים, הוא ערוך השולחן, הוא כתב דברים מעשיים, דברים מתוך הניסיון שלו. אוי לנו עם כל אחד שמבין ברכת חדר פה, זה הסכנה. יגיד שהוא מומחה, מי שיבוא יגיד שהוא מומחה. בזה הוא הציל את כל דרכי הרפואה בזמננו. לא כמי שחושב את עצמו הרופא, הוא באמת כזה. התקבל בעולם שאין לו שום רשות להתעסק ברפואה, רק מי שרשום הממשלה. אם הרופא הזה יש לו רשות ולשני אין, לא שומעים לו. ולא לוקחים תרופות כאלה. כמה גדולים דברי ערוך השולחן, שולחים אחרי הממשלה. אוי לנו אם אנו צריכים לסמוך על כל רופא שאומר מריבו, מה האינטרסים שלו. ובפרט כל המומחים שבאמת מבינים בחיסונים אומרים נכון יש בזה קצת סכנה, אבל הרבה פעם של המחלה עצמה, רחמנא ליצלן, הסכנה של המחלה היא הרבה הרבה יותר גדולה. אז זה עניין של סכנה נפשות שהחיסונים יעשו, רחמנא ליצלן. התפרסם איזה סיפור על רווק שמישהו הכניס לו לראש לא כדאי לך, לא כדאי לך, רווק מבוגר, אומרים ביידיש אלטר בוכר, זה בחור זוגן, כן. אז אמרו לו, לא כדאי לך להתחתן, לא כדאי לך, לא כדאי לך, זה מסוכן, אחר כך לא יהיה לך, מה, לא יהיה לך ילדים. לא התחסד. בסופו של דבר, הלך הוא בעצמו. אמר לו לצד, לא, הוא בלכת. המציאות מראה שרוב החיסונים, הם גם סוברים שכל החיסונים הם מסוכנים, לא רק החיסון הזה. העיקר העיקרים שצריך להתחסד, ככה הוא גדולי ישראל. גם אם הרופאים יטענו, מי אמר, הם לא שמרו את כל הצדדים, יש עוד הרבה צדדים עלומים שלא ידועים. שלמה המלך אומר, צריכים לדעת את היסוד הזה. גסם על שפתי מלך, במשפוד לא ימעלפיל. יש פירוש נפלא של הגרע הזה, שהוא מוכיח את זה מכמה גמרות בגיטין, ויש גם גמרה בבא מציעה, לא נכנס לזה, אולי צריך לשב, לדבר על זה בנפרד. המלך זה כמו קסם. המלך מדבר פה על תמיד חכם, מלמלכי רבונן. גם שירמו אותו, ישאלו אותו שאלה בטעות, יתעו אותו בשאלה, הוא ייתן תשובה בטעות או בלי כוונה, השאלה לא הייתה בצורה נכונה. והוא ענה, השם ייתן דבר בפיו שזה אמת. במשפט זה כמו קסם. מלמלכי רבונן, אפילו שהשאלה טעות, אבל לא יתעו בדין. אם אמרו שיש להתחזן, לא צריך לסמוך עליהם. כמו שאמרתי, מי שחושב שהוא יותר חכם, צריך לבדוק את עצמו מאיפה התערער אצלו אמונה חכמים.
שנה וחצי שאלתי את הרב על אדם שהוא נגד חיסונים, אדם כדור שכל אחד, הוא בכלל נגד חיסונים בכלל בכלי, הוא מעלים מרפואות טבעיות והכל. בכלל, בכלל הייתה קדומה לפני 200 שנה, ומחלוקת הזאת היא נמצאים, חסן עלו היא קדומה.
נכון.
הוא נוקט כמו הרופאים הטבעיים.
נכון, נכון.
ואין מדרגה שום דברים שלה. והשאלית הרבה יכול להמשיך ככה, אבל שאם הוא נוקט ככה ומבין ככה, הוא יכול. גם כיום, אם הוא נוקט לא להתחסן, הוא נמצא תרופה טבעית, הוא יכול להמשיך לא להתחסן?
א' זה רחיון, אני לא זוכר שעניתי ככה, גם אם זה, יכול להיות שזה נכון, יש צד כזה שזה נכון, אבל כבר הסברנו בשיעור הקודם. אם החיסון, הרי היום כבר לתינוק בנעמו מחסנים אותו, כבר יש חיסונים, כל מיני דברים, הרבה חיסונים עברו. בלי החיסון, אם לא היו מחסנים את הילדים היום בעבר, מיליונים מתו בגלל מכל המגפות. ברוך השם, כל המגפות שיהיו בעבר, הבועות, החצבת, מה שהיה, הגרים האלה ברוך השם נעלמו. אם היום לא מחסנים את הילדים, אז גם הוא לא
יתחסנו.
מי יודע אם הוא בן...
הוא לא יתחסנו.
אני אומר, בגלל שרוב הציבור מתחסן, אז המגפה לא מתפשטת. תשמע טוב, המגפה לא מתפשטת ושרוב האנשים מחוסנים. אז אלה שלא מתחסנים הבודדים, זה בזכות הרבים. אז אחרי, אין משהו שידביק אותם. לא, מובן. בלי החיסונים, מובן. אז יש, במילים אחרות, השאלה אם אתה מדבר לרבים או ליחידים. אז יחיד? לא, לא. אבל למעשה הוא לא צודק. הוא ניצל בזכות שאכן הסיפור הוא בו מחוסן. אז הוא נהנה מהרבים שאכן שומעים. אז לגופו של עניין, כאילו, הוא מכניס את עצמו לסכנה, רחמנא ליצלן. אחורים, אני לא יודע, כאילו, חס ושלום אם יקרה נזק, חס ושלום, אני לא יודע אם יכול להגיד, ידענו לא שפכו את הדם הזה. ויהיה לחשוש לדברים לחוקים, מישהו אמר, מה אתם רוצים? חכם אחד אמר, אמרו שיש אנשים לקחו חיסון, וכמה מתו אחרי החיסון, יום, יומיים, קרה להם משהו אחרי החיסון. אמר, כמה? איך זה? 3.5 מיליון עשו חיסון.
ארבע.
ארבע עכשיו. ואחרי וקרא לחלק מהם משהו. הוא אומר, תגיד לי, 4 מיליון עברו בכביש, וחלק מהם אחרי יום יומיים מתו. בסדר, מה זה? יכול להיות, ודאי שגם כביש זה סכנה, לעבור כביש. אז מה, זה הוכחה שזה סוכן. בספר רמת רחל, במצורף שוב ציצי לעזר, חלק חמישי, סימן כ"א, הוא מדבר על ערוך השולחן, שכאילו ערוך השולחן בעצם כתב פה חידוש. וכאילו בשולחן ערוך מדובר, לא כתוב בשולחן ערוך הלכה שרופא צריך אישור. ובפי שולחן ערוך, ככה זה היה בדורות הראשונים, לא היה רופאים מוסמכים. כל אחד שהתעסק ברפואות, לא מכירים אותו, רואים שהוא מתעסק, מרפא אנשים, אולי חלק מצליח, חלק לא מצליח, אבל הוא רופא. אישור, אין מן דחר שם אישור. אז כתוב בשולחן ערוך, אישור בית דין יכול רק נפקמין אם הוא גרם נזק, אם לטבוע אותו על הנזק או לא. אם יש לו אישור, אם הוא על פי בית דין, הוא פטור מהנזק, אם לא הוא חייב, אבל שהוא ירפא, הוא יכול לרפא. ערוך השולחן מחדש את זה, שצריך אישור של, כאילו, בית דין, שלא לרפא רק ברשות בית דין, ומזה הוא מגיע גם זה שצריך בזמננו רשות של הממשלה, כאילו במקום הבית דין. אז הוא מדבר על זה ברמת רחל, שנכון, מלשון השולחן ערוך, זה שאפילו התעסקו את זה בלי רשות בית דין, אז זה בטור בשולחן ערוך לא כתוב ככה, ואין תנאי כזה. אז טוב, הוא מעריך על זה, ואחר כך הוא מביא את הבית הלל שהבאנו באות ג' מה שהבאנו בשיעור הקודם, שאם קיבלו באיזה קהל, שרופא, הקהל מקובל עליהם שהוא הראש הזה הוא לרופא. יש לו כתב מרופאים מומחים שקוראים בלשון אשכנז דוקטורט. זה מקרה רשות בדין, הוא פטור מדיני אדם. אם יש לו כזה אישור, אז אם הוא חס ושלום גרם לזה, יכול להיות, קורה. עוברים. צריכים לדעת, אבל תעוד הרבה, ג'זה רבה בורא. יכול להיות רופא, ודאי שיכול לטעות. כן, אבל כל דבר הולכים אחרי הרוב. וגם אם אין לו כתב, הוא קורא בספרי רפואה, אומרים שהוא מומחה, אנשים כאילו מכירים אותו. אז קיבלו אותו כאן, אז גם כן הוא פטור מדיני אדם. כך אומר הבית הלל. לפי זה מתיישב. לא שמענו שרופא הלך לרשות בדין. רופא, אפילו הרופא הכי צדיק, החרדי, הוא הולך לבית דין שיתנו לו אישור שהוא רופא. לכן בית דין יכולים לבדוק אותו אם הוא מבין ברפואה או לא, הבית דין בעצמם לא מבינים ברפואה. יכול להיות תלמידי חכמים בודדים, היה במשך הדורות חכמים כמו הרמב״ם, שיראו רופאים, פחד יצחק, היו כספר מעשה, היו גדולי תורה שגם היו רופאים,
בפרט בדורות שעברו. אבל אז יכול להיות מצב שבית דין יבינו ברפואה היטב היטב, אבל זה לא, אבל לבוא להגיד אני לא, אסור להיות רופא רק שבית דין זה, והוא מביא שדברי שאול מתעונה על זה, אבל אומר לו, זה אישור הממשלה, זה כמו הסכמה, גם לנתינת רשות. גם אם בדין יאשרו, הם רק יאשרו שהאיש הזה קיבל אישור מהממשלה, אבל לא יותר מזה. הברכי יוסף מזהיר את החולה, תבקש רופא הכי מומחה. אם לא, אתה חובל בעצמך. והרופא עומד, החידה כותב ברכי יוסף, שצריך, חס ושלום, אדם יש לו איזה מחלה, שהוא צריך לחפש רופא הכי מומחה שיש. ושמו מה הנימוק שלו. וחס ושלום, אם הוא הולך סתם רופא, מה שמזדמן לו, מחפש איזה רופא זול, אז רחמנא ליצלן, אתה הזקת לעצמך. העידנו שכיחה לא בוגיה כלול. הוא אומר שהיום בזמננו הרבה רופאים בכלל לא מבינים, והם המזיגים, הם פרוונגו דמרו. אומר הציצי לעזר ברמת רחל, זה מדובר על רופאים שלא יסמיכו אותם. בזמנו לא היה פיקוח מטעם הממשלה, איש ישר בן אבי עשה. מצאנו בשיעורי ברכה, הוא כותב, רופאים קופצים בראש, ברופאים חולים, יש יותר בקיאים מהם. אין בעוון חוללנו מכשלות על זה רופאים, יש רופאי אליל, לא יגיעו לפלטון, נכנסים בעובי יקרה. וכו' וכו'. זה חיזוק למה שאמרתי בשיעור הקודם, הבאתי את החידה, יש לו על אור החיים, בכל שבת, שינקף חית, בדיני חולה, שהוא מביא מהרי וואלי, שאומר שצריך אישור מחכמיהם, דהיינו חכמי רפואה גויים, וזה, הוא אומר, הרב דיבר לפי זמנו. יש כאלה הבינו שחוזר דיבר לפי זמנו הרמה, אבל אנחנו אמרנו לא נכון, הוא מתכוון על מר יובלי, מה שהוא כותב שצריך הסמכה מחכמיהם, זה דיבר לפי זמנו. פירושו, כי בזמנו של החידה, בכל אופן בארצות שהוא היה, היו רופאים לא מוסמכים, לא יודע אם זה מצעם השלטון, יש כל מיני מדינות עם כל מיני חוקים משונים וזה וזה, אז הרופאים מזלזלו בזה. אז על זה הוא כותב, שלפי זמנו היה רופאים מוסמכים, ובזמננו הרופאים לא מוסמכים, אז ממילא עכשיו זה מובן שהחידה דיבר גם על זה, ולכן הוא אומר שחייב לבקש רופא הכי טוב. בספר הלכתית רפואית, מיוחד לעניין הרפואה, בעניין ערך רופא. רישיון רפואי זה לא תלוי ברצון האדם, לא כל רוצה לתלול את השם. היהדות הראשונה בהיסטוריה שדרשה מהרופאים לקבל רישיון, לפתור נזקים ורשיונות בשגגה. דהיינו, זה ההלכה הזאת, שזה מקור שזה בתוספתא, והרמב"ן בתור האדם, שולחן ערוך, שרופא שהזיק, שחייב בתשלומים, זה עם ישראל היה הראשונים. אחר כך גויים כבר למדו את זה. ויש מי שאומר שזה מהותי, לא רק לפתור, זה מה שאמרנו ערוך השולחן. יש הסבורי, מה פירוש שתקבל אישור? שואל מקצועי דיינים שבקים בחומת הרפואה, מה, איך בדין יתנו לך אישור? הם לא יודעים ברפואה. ככה הדברי שאול מעשה אברהם מסים אשכנזי. יש הסבורים שזה צריך מישהו רפואי, גוף רפואי. רשות בדין זה ראייה שיש לו מעמד של רופא בקיש ומקובל על הציבור. זה היה מביא את המקור מהבית הלל שאמרנו, ארוך השולחן, שוטס לעזר והרפואה ביהדות. יש מי שכתב שבדין יאשר את התעודות של הרופא שבא מחוזאל, יש לו כתב רפואה כאלה. בדורות האחרונים הכרו הפוסקים שמתן דיפלומה מבית ספר לרפואה מוכר, מתן רישיון לעיסוק מטעם משרד הבריאות, זה הרשות ההלכתית בזמנו. ואין צורך באישור נוסף מטעם בדית. זה בית שילד, עולה שמואל, שיעור לברכה, ארוך השם. אז יוצא שבזמננו, מי שקובע בעניין הרפואה, גם מבחינה, על פי התורה, זה מה שהחוקים של המדינה, זה לא קשור חס ושלום, כמו שהסברנו כבר כמה וכמה פעמים. לא קשור שזה שלטון רשע או לא כשלטון רשע, זה דברים אנושיים, שלא משנה אם זה יהודים או גויים, זה לא חס ושלום קשור לאמונה ולתורה, זה עניין של מומחיות, וזה מה שבידינו לעשות, וזה מה שזה תוקף על פי ההלכה. לגופו של עניין, לצערנו, החיסון האמיתי, כמו שאמרנו, לצערנו, זה שהעולם כל כך התלכלך והתקלקל והזדהם עם כל התומות, עם כל התינופת של האינטרנט וכו' וכו', כל המכשירים, לצערנו, על זה, לזה לא מצאו חיסון, לזה לא נעשה חיסון. ואנחנו לא יודעים חשבון השמיים. כאילו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אין לנו בעוונותינו הרבים, אין לנו נביאים. אבל מה שאנחנו יכולים להגיד זה על פי התורה. צריך, לא צריך, זה. אומרים ששאלו אחד אדם גדול, מישהו שאל אותו איזה שאלה, משהו, נדמה לי בעניין הרפואה, שיעשה כך, אז הוא אמר לו, כך וכך, תעשה כך. הוא שואל אותו, אותו אדם, הרב בטוח שאם אני אעשה את זה, זה יעזור? אני אגיד לך, לא, אני לא בטוח שזה יעזור. מה שאני בטוח זה מה שצריך לעשות. טוב, אני אומר לך, מה צריך לעשות? אם זה יעזור או לא יעזור, זה טוב, ידע כזה ברוך הוא. אבל יש הלכה בתורה, הלכה, תלך, זה מה שצריך. סוף השבוע הקודם השארנו שלוש שאלות בלי תשובות, לא היה זמן לענות עליהן. שאלה ראשונה על מה שמעריץ כתב בנוסח התפילה שהשתמשנו בה לקורונה, אבל מעריץ חיבר את זה על מגפות הבעבוע שהיה בזמנו, שינויי מזורים ועיתים. אולי הייתה טענה, אולי מה שמעריץ כתב זה כמה שבדורות ההם היה מחשבה, היה ברפואה, היה שההדבקה נעשית והשינוי העבר, העבר השתנה. לא ידעו איך שזה, לא היה אפשרות לבדוק את זה, שזה נעשה הפרסיסים של הרוק, זה שמדליק. אז אולי זה לא מתאים להגיד את זה, כאילו אז היינו צריכים להשמיט את זה בתפילה שלנו. זה הייתה הטענה. בדקתי את זה, האמת היא כאילו לדעת באמת עם הבעבועות איך זה נעשה, המחלה של הבעבועות, ברוך השם אנחנו לא מכירים את זה בזמננו. אז ראיתי בספר לבית ישראל שיש שני סוגים, יש הבעבועות רוח ויש הבעבועות שחורות. אולי שבעבר אנחנו בלבלנו את זה, יש שני מושגים, יש הבעבועות רוח. כתוב ככה בדף 83, שניהם מדבקים. בעבועות רוח זה נגיפים, אחד הנגיפים של הרפס, פריחה אדומה על העור. אני חושב שהמחלה הזו שגם בזמננו עושים לזה תרופה, מושכים את זה, כן? זה לא מסוכן, לא כן. המחלה זה בעיקר אצל ילדים, אבל לבוגרים זה מסוכן. אם זה מעבירים רסיסי רוק, חום, כאבי ראש וכו' וכו'. זה בעבועות רוח. יש הבעבועות שחורות, אז כתוב ככה, מחלה שרגילה להתפרץ כמגפה, הטילה מורה על העולם במאות הקודמות. מיליוני אנשים מתו בה. רבים אחרים מתו ממנה עיוורים, או פגועים בדלקות עור מכוערות. דיברנו על זה בזמנו. גורם המחלה זה נגיף, וירוס, שעובר באוויר, נושא תרסיס של רוק או לחם מאדם נגוע. אחרי פריחה על הפנים, מתפשט במהירות, הבעבועות גדולות, מוגלה, כרישים נוצרים. במקרה, רחמנא ליצלן, 20% מאלה שחלו בזה מתים. היתר מחוסנים. התפשט באירופה, באסיה, אפריקה, מיליוני חללים, באמריקה. בשנת התגנו, התחילו את החיסון נגד הבעבועות השחורות. ובסופו של דבר, לפני 60 שנה, המחלה הזו כבר לא קיימת. סוף המחלה נגמלה, זה בשנת תשמ"ם סך הכל. תשמ"ם, מאז אין מגפה, המגפה הזו לא קיימת. מעניין שבסוף הם כותבים, קיים נוסח תפילה נגד מכת הבעבועות, המיוחס לחכם התימני מעריץ, שנפטר בשנת התקסה. על זה התפילה הזו, מה שאנחנו מדברים. אבל הם כנראה לא ידעו שזה חשוב, שרק מעריץ חיבר על זה תפילות. יש כבר במגן אברהם, בסימן תגעו, סעיף ג', הוא כותב ככה. כשהבעבועות פורחים בתינוקות ומתים, יש לגזור תענית, כבר חיבר הגאון מהורר משה סליחה על זה. בבקשה על זה. אני חושב שעוד חכמים ביקשו על הסליחה, כי זה היה בכל העולם, בהרבה ארצות, והרבה חכמים חברו על זה תפילות. בגלל זאת השתמשנו, רק שינינו את זה למה שמתאים בזמננו. דרך אגב, אוויר, אני חושב שכשאנחנו שואלים על מעריץ, שאולי הוא התכוון מזגים, היום מזג אוויר. אני חושב שהשאלה נובעת, זה שחושבים מזגים, זה מזג אוויר. דרך אגב, לפני שאני ממשיך, היום בעברית אומרים אוויר, אבל אני רוצה לשמוע פה את מי שידע את הגרסה הנכונה. שווה אינו מתוח על כן, ברוך השם, יש תקווה לאחרית אינו. כן, איך אומרים? أوير كان أوير لا أبير لا شباب فتح بحيرك فتح صيري بدقيش بواب لا ما منعين لانو بشو زي ما مثلين إيش مكار مفرش بالترجم على فني رجع شمايم أوير شمايا أوير كان زي كده زي تمد أبوتينو كشيء كل من المليم شيء زي זה תמיד, חפשו, כאילו, להוכיח את זה, שאיפה זה נמצא, בספר שאפשר להוכיח את זה, שזה מנוקד. זה בעצם, אז אולי מזה נובעת השאלה, חשבו שלכן, אמר, כן. האמת היא, זה קצת נכון, שיש מצב שאוויר, זה לא רק טעות של, כאילו, מה שפעם חשבו, שלא ידעו איך להסביר את ההדבקות, יש מצב שהאוויר גורם, אני לא יודע, בכל אופן מוזכר דבר כזה, מעריץ מביא את זה על הפסוק יפי נוף מסס כל אורך בשיר של יום, דפיין ג' בעצעים, מביא, הבורא יתבורך חילק עולמו לשבעה חלקים, הנקראים בשביל בתנת הרחוק, אגלימים, ראשון הגודש נופות, לא יודע, הוא כותב בשביל רבותינו זה על אגלימים, אני לא חושב שזה לשביל רבותינו, זה... כן, מתפלא, זה, הוא מביא את זה בשם הרד"ק, בשם אביו, רבי יוסף. המילה אקלים, או אנחנו אגלים, זה לא בלשון רבותינו, זה מילה ערבית. אגלים. אגלים, עשו את זה בעברית אקלים. מחוזות, כן. אולי הוא מתכוון להגיד שחכמי ישראל, יש הרבה מילים שלקחו אותם מערבית, ועשו את זה מילים בשם, למשל המילה מרכז. מרכז, שאומרים מרכז, מרכז זה מסחרים. מילה מרכז, אין בלשון הקודש. בערבית אומרים מרכז, מרכז זה דקה עשו, השתמשו בזה כבר הראשונים, וזה תאריך למשל, מילה תאריך ככה וכך, זה מילה ערבית. בערבית רוצים תאריך, עשו את זה בעברית תאריך, זה לא נכון, זה תאריך כמו תאריך חיים, אבל זה מה שנראה. כמה וכמה מילים כאלה. בכל אופן כתוב ככה, כל נוף ונוף הוא עובר משונה זה מזה, מי שיישא מנוף תולתו ויכנס בנוף אחר יחלה על עורב, להשתנות הוא עובר ממה זה תולתו. אבל ירושלים יפת הנפת. כל מי שיובר אליו משולפת יהיה בורי ושולפת. מסוי אסכול אורח. אם אדם עובר, גר במקום מסוים, עובר למקום אחר, השינוי שלו עובר גורם לו מחלה. כן. אבל בירושלים היא מתאימה לכל... כל מי שיבוא מכל מקום לא יזיק לו. בעבועות של מצרים כתוב ויהיה לו אבוק על כל ארץ מצרים. הרמב"ן, מה הפירוש, משה זרק את זה השמיימה, אז הרמב"ן כאילו מסביר, על דעת ריבותינו, האבק הזה ירד על כל ארץ מצרים, ועלה בהם שכינה ועבועות, זה חם שורף. אולי הרוח הכניס אבק גם בבתים, ככה יורד בימי הבצלות, מזל ארצחו אבק ועפות. יש גם באב רבנאל, שהוא כותב, היה לאבק על כל ארץ מצרים, הפיח היה, עיבה את העובר והפסיד אותו. אבר לא היה זך, אבר כאילו ראו אוויר כזה, לא נקי, רואים שמשהו מעורבה במעבר, כאילו היה אבק, והאוויר הזה התחמם, עשה להם שכינה ועבועות. לגופו של עניין, מה שנוגע לשאלה שלנו, כאילו אם בשביל זה צריך לשנות את הנוסח בנוסח התפילה, אני לא חושב, המילה כשמרית כזה שינויים מזוגים ועיתים, זה לא מה שמתכוונים היום מזג אוויר, שהאוויר השתנה או מה זה, אלא המזגים, בלשון הראשונים, מתכוונים על, על, על קור וחום, רטוב ויבש, זה המילה מזגים. דהיינו, שינוי המזגים, יכול להיות מצב שהאדם מתגבר בו הכוח הלחות או הכוח החמימות, אז משתנה המזג שלו. הרי חס ושלום אם אדם קודח מחום, אז זה יכול לחס ושלום רחמנא ליצלן. אם זה יגיע לחום גדול, 42 מעלות, אז זה מסוכן. לכן זה הסיבה שאנחנו אומרים, הרי אדם לשני אומר שלום עליכם, אפילו שזה אדם יחיד. כידוע, הבאתי את זה בשולחן ערוך מקוצר, שם ברכות שמירת הגוף על פי הטבע. למה שלום עליכם? כוונה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, האדם מורכב מארבע יסודות. ארמע, אש, רוח, מים, עפר. יש באדם כוח של אש, חמימות, ויש באדם כוח של המים. אש ומים הם אויבים אחד לשני, המים מחבים את האש. הקדוש ברוך הוא ברא את זה בצורה שזה מתואם, משולב, בצורה ממוזגת, שלא יתגבר אחד על השני, בצורה שזה ישתלב וככה ומתאים, שעשה בעיניים שלום.
ויש גם מים ועפר, רוח ועפר. רוח ועפר גם כן, הרוח מפזר את העפר. אז לכן אומרים שאדם מברך את חברו שלום עליכם, דהיינו שברוך השם שתתמיד בבריאות שלך, שלום עליכם, דהיינו כל היסודות, ארבע היסודות שהאדם מורכב מהם, שיש ביניהם שלום, דהיינו זה בצורה במינון המדויק, המותאם, כמו שאדם יכול להתמיד בבריאות שלו. שלום, שתמשיך ככה במצב הזה, אם חס ושלום יתגבר אחד על השני, אז זה יתגבר. אם האדם הרוח התנועה תתגבר בו, אמר לו בסלם, משתגע. זה צריך להיות מוגבל. זה השימוש של המילה מזגים בלשונם. ככה זה בהרבה בספרים של הרמב"ם, רבי יהודה הלוי וכו'. ורק אמרתי שאני אביא כמה מקורות לזה, מה שהזדמן לי. ספר בינה לעתים, דרוש עין ד' תפתגה, הוא אומר, הראש מורכב מחלקים בלתי שווים, כולם מתגם. יש בראש חלקים קרים ולחים, ומהם הפקיעים לזה, חמים ויבשים. וגם בחדרי המוח יש התנגדות. יש אחד, יש לו, יש חדר אחד שהוא מביא את החריפות, ויש אחד שהוא זיכרון. ידוע שבקושי גדול עם הסוש, קשה למצוא אדם שהוא גם חריש וגם זכרן, זה שני דברים שונים. בקושי גדול עם מצאו, אלא אם אדם משתדל וזה, אז הוא יכול שהוא יהיה לו את שתי המעלות האלה. אבל בכל אופן, מה זה המזגים? קור ולחות, חם ויבש. אם בראש יש חולי, יש חיות מזגים שונים, מה שיועיל לזה יזיק לזה. אז איך אפשר לתת לזה תרופה? כל ראש לא חולי. איפה אפשר לרפא את הראש. אם תרפא את זה, זה יזיק למשהו אחר. בספר לוויית חן, של רבי אברהם לוי, החלומות מורים על המזגים. מה זאת אומרת? החלומות שאדם חולם, וזה מראה מה הצבע שלו, מה המזג שלו, איזה לחה גוברת בו. אם היא גובר בו לחה מסוימת, אם הוא חולם, אם הלחה לבנה עולה, אז הוא חולם שהוא טובע במים, או שהוא מתרחץ. ואם הוא המראה אדומה, אז הוא חושב שהוא נפל באש. ספר גן השכלים, פוסטן הרגול של רבי נתן בן פיומי, החכם התימני הקדמון. השם ברא בעולם, השם השתבח ברא בעולם ארבעה דברים פשוטים. פרק שני דף למדה. הורכבו מהם ארבעה דברים. מה זה? אש, אוויר, מים ועפר. המורכבים זה דומם, צומח, בעלי חיים ואדם. עכשיו פה לענייננו. המחלות של הגוף נולדים מרוע המזוגים. בהשתנות אחד ארבעת הטבעים שבו. מחלה זה אם במזגים נהיה איזה הזק, נקרא איזה משהו, נהיה רע, השתנה מהטבע שלו, ואז זה מביא מחלה. מה הם? הדם והלחל והנאושתי המורות ממזג אותם, החום והלחוס והגור והיבשוס. אז יש את החום, זה האש, והלחוס זה המים, קור ויבש, וכו'. טוב, אז אם כן, נושא שמה לשון הזה מזגים ועיתים, הכוונה שהמחלה הזאת, שחס ושלום לא מתגבר על האדם, וזה משנה את המזג שלו, וגם את העיתים, קור וחום, שעלו חס ושלום להשפיע על החולה, אז אם כן, הדברים האלה הם במגמה משעורה. ובקשר לשאלה, שאלה שנייה, למה בתפילה כתבנו, הקדמנו את הנשים לפני הזקנים? תרחם עלינו ועל נושנו ועל זקננו ועל דפנו ועל עלולנו. יישר כוח של חברים, אמרתי שיחשבו על הדברים, אז הרב המציע עוזרי וגם הרב דוד צדוק כיוונו למה שרציתי לענות, שהקדמה של הנשים היא שהן יותר חלושות, יותר חס ושלום עלו למחלה לפגוע בהם יותר, לכן מקדימים אותם. הרי כתוב, ואם ככה תעשה לי תושש ככה של משקל נגיבה, יותר רכות, יותר חס ושלום יכולות להגיע לסכנה. רק אני רוצה לבסס את זה בדברי חפץ תתבב העוברת האחרונה, הבאנו נתפס את קוד שלום בית מחלק שפחן רחם קוצר שעדיין לא נתפס, יהיה רצון בקרוב. הבאנו שם את העניין הזה של איש מצווה לכבד את אשתו יותר מגופו,
אבל מצד שני כתבנו לא לעשות כמו אנשים ריקים בזמננו, למדו מהגויים שמקדמים תמיד אנשים, חפשים לבית האישה ראשונה, או תמיד מזכיר את אשתו לפני השם שלו, או בצוות טלפונים, או בחברת. אמר לי אחד הרבנים, הרב אריה נדב, בשם שם רב היהו, הוא אמר לי פעם, הוא רב, כן, ברמת אבידר פה, אמר לי, אני רואה איך חילונים מכבדים את הנשים שלהם, כביכול, נתן לאישה ללכת לפניו, אבל אני יודע מה קורה, זה ברחוב, מה קורה בבית, אני נתן לה בעיתות. זה היה כמו, שמרה. זה היה כבוד חיצוני. זה רק כאילו. מי שהכבוד האמיתי זה את תלמידי חכמים, את בני תורה. הרמב"ם כותב, אין מריבה, ולא שום דבר רע בבית של תלמיד חכם. יש מנהג על פי התורה, הפוך, זה הכבוד הכי גדול שנותנים לאנשים, אבל לא החיצוניות כביכול. זה צריך לדעת בדיוק כל אחד התפקיד שלו. בכל אופן, הבאנו שם שבדף ר"ח, ויוגם יעגב ויסעד בונו ואנושו על הגמלים. אבל עשיו, ויגח עשיו ואנושו ואז בונו. זה דרך של הגויים, זה כבר מתחיל מאז. אבל אחר כך בהמשך קטענו יש אריכות על הנושא הזה. שאלנו, אבל מצד שני, כתוב אצל יעקב עצמו. עבר המעבר יפג, ויוגם בלילה הוא, ויגח ושתה נושו, ואנחנו עוזר, הקדים את הנשים. התשובה היא, אז היה לילה, זה לא צנוע. בצניעות, כשעניין של צניעות, אם יש סיבה, צריכים להקדים את הנשים. אברהם אבינו, ויית אוהלו, אוהלו קדים, דרשים חזר, אוהלו עם בב, למה קדים? זה, הוא נטע את אוהל שרה תחילה, שוב פעם, משום צניע אותו, זה שרה עבד אחרי. מה, תישאר במקום פתוח? לא מתאים. אז אם כן רואים, שלצורך צניעות, מקדימים את האנשים, אז גם פה בנושא הזה, לפי מה שאמרנו, אם הרפואה יותר נחוצה להם, ויש יותר חלשות, כמו שאמרנו, אנחנו בברכת האורח, הרבה אומרים, בבונים ובונה, בבונים שיהיו עסקי בצרה, ומגיעים ממשרבי ישראל, מה המשך? ובבונה, שלא ימותו. שכן אמרים, מה, זה כל מה שאמרו על הבנות. התשובה היא כן. התשובה היא כן. לא בישר. הבנות יש לך שיעסקו בתורה. אבל כן. אבל בבנות יש חס ושלום יותר מסוכנת. יש לה הרבה דברים של סכנה. בלידה יש לה הרבה מקרים שחס ושלום עזרו לה למות יותר מאשר הגבר. אז אם כן, אז לכן או שיש להם פחד או המורך לב. אבל מצד שני טענו לי במציאות
תוחלת חיים של
גדולות. כן, האמת היא שיש בזה נידון, לא אכנס לזה, כאילו מי מתים יותר, מי מעריך ימים יותר. הרמב"ם כותב שהזכרים מעריכים ימים יותר, יש כאלה אומרים הפוך, אבל בזמננו בטוח שזה הפוך. ויש אנשים שלהם יותר, הם לא דואגות, הם יותר צוחקות, יותר לקחות דברים בקלות, אין להם ככה דברים שדיברנו על זה שאדם שדואג ועצוב, ולוקח דבר קשה, רחמנא ליצלן מקצר את הימים שלו, גורם למחלות להתפתח, ורחמנא ליצלן. ומי שלוקח, ויש לו אמונה ושמח, הוא יותר בריא ומאריך ימים. אז, בכל אופן, טענו לי, אבל עכשיו לגבי הקורונה, במציאות מתו יותר גברים מאשר נשים, או יותר חולים. טוב, יכול, אני לא יודע, לא בדקתי, זה מסתם כנראה זה נכון, אבל אולי זה בזכות התפילות שלנו. תפל לנו עליהם, כי הם יורדים. או שזה, או שהקדוש ברוך הוא עושה חסד ורחמים, חסד ורחמנא ליצלן, כשיש יתומים, נשארים ילדים קטנים, השם ירחם, אז האמא יותר חשובה מאשר אבא. הילדים לא יכולים בלי האמא. או, יכול להיות, האמת היא, למה קידמתי את הנשים לפני הזקנים? עשיתי את זה על פי שלטי הגיבורים. בעל שלטי הגיבורים, לא שלטי הגיבורים המפורסם בקשר לפי הנוכרית. יש שני שלטי הגיבורים, יש אפילו שלוש, כן, לא, זה אוריאל, הנכד של רבי נחמיה הראשון. יש שלטי הגיבורים של רבי אברהם הרופא, התפילה לעצירת המגפה שהבאנו, זה בדף תף, הוא כותב, ולא תתן אפילו ורחם, ועל נושנו, ועל זגננו, ועל דפנו עלינו, ועל ינגנו, ועל כל ישראל מהו. אז אני הלכתי בעקבותיו, הקדמתי את הנשים, כמו שהוא כתב, אולי אם אנחנו לא ידענו מה יהיה במחלה הזאת, אולי אז האנשים היו יותר נכבד במגפות, לא יודע, אולי כן ואולי לא. כן, נשאר לנו השאלה האחרונה, אם יש זמן לדבר, אם לא אנחנו נעצור. כן, נגמור את הנושא, נגמור את השאלה האחרונה. השאלה, יש מלאכים תחת גבריאל שגם הם נקראים גבריאל. ככה דיברנו בשיעור, אמרנו שמלאכים, שלכל מלאך יש מחנות. וכשגבריאל, אמרנו שכל אדם שלומד גמרא, שעליו ג'מאל רואה שתבוא ג'בריאל, מיכאל, רפאל ואוריאל, יש לו שמירה, ומובא כזה בספר החיים של אחיו של מהר"ל מפראג, ועוד הרבה ספרים. שאלנו מה פירוש, אז יש הרבה אנשים שלומדים גמרא, אז איפה ילך, את מי הם יקיפו? על מי ישמרו? כל יצאו מבית המדרש. אז את מי יקיפו? אמרנו לא, יש המון מלאכים, זה לא מלאך גבריאל אחד, אחד, אחד. יש לו אלפים ורבבות של מלאכים, הם נקראים על שם הממונה עליה. אז הבאנו שאלה, כאילו דיברנו על זה, בקשר למלאכים השחיתים, מה שהמהר"ל כותב בתפילה הזאת, מלאכים השחיתים, למה, הרי מלאך המוות אחד אצל אהרון, למה הוא כתב? כן. נכון לציין, בילקוט מעם לועז, אין מבואר, אין מלאך קבוע, שנקרא רפאל או גבריאל, אלא בשעה זאת השליחות הוא נקרא בשם הזה. זה נכון, כתוב שם ככה. לא מוזר תשאל לשמי, הרי אין לנו שם קבוע, נקרא מה שם שם. אם שולח קבוע הוא מלאך לרפא חולה, נקרא רפאל. אם הוא הולך לעזור אדם, נקרא עזריאל. משתמש ממנו בכל יום. אז אני לא יכול להגיד לך מה השם שלי, לא יכול שום תועלת. ומחר ישתנה השם. כמה שהזמן קצר, אז נגיד רק תמצית של התשובה, בלי נדר, נרחיב על זה פעם אחרת. מבואר ביפה תואר, שזה המקור של המוחם לועז, וגם במהרזו, בפירוש המדרש רבה, וגם בספר ציוני, המקובל הקדמון, שתלוי, יש מלאכים שהשם שלהם קבוע לא משתנה, ויש כאלה שהשם שלהם מתחלף. אז למעשה נראה לי שלא מדויק מה שכתוב במעם לועז, שרפאל משתנה, הוא הביא את זה כבצורת דוגמה, כרפאל, השם רפואה, אבל המלאכים הקבועים לא משתנה השם שלהם. ממילא יוצא שרק שם, רק מלאכים אחרים משתנה השם שלהם על שם השליחות. אם למשל המלאך נשלח לשרוף, קראו לו סרפיאל. צריך לעשות על שם השליחות, הוא משתנה השם שלהם כל פעם, זה משתנה. אבל המלאכים העיקריים הקבועים, השם שלהם הוא נשאר בעולם הזה, לעולם אף פעם לא משתנה. צריך להרחיב בזה, שם הלכו יעזר לנו שנזכה לעשות רצונו כרצונו. רק נסיים לקראת חג הפסח שיבוא לנו לטובה, אחר כך מבצע ג'רטוד הפסחה. ידידנו הרב ניר טיירי דאג לנושא הזה, שמכיר כבר בשנים שעברו, היה את ג'רטוד הפסחה של פרי עץ חיים. הפירוש יותר נכון, הפירוש העיקרי של מעריץ על הגדה של פסח, זה חשוב מאוד גם מבחינת זה חיסון גם, זה עוד חיסון. זה חיסון נגד יוצר הרע, דהיינו שכדי לחזק את העניין של לימוד תורה, וגם חיסון לעניין שמירת המסורת. הגדה של פסח של מעריץ זה בסיס גדול לחזק את מנהגי אבותינו. מי שיגיע על ידי עם ליל הסדר, הוא יבוא מחוזק ומחוסן, בעזרת השם, שהדבר הזה מוסיף ממש שאלף לדעת את כל ההלכות המעשה וגם את השורשים שלהם. אז אפשר להשיג אצל הרב ניר טיירי את החוברת חינם. מי שמקבל על עצמו ללמוד את זה עד פסח יכול לקבל את זה חינם, אין כסף. ונזכה ואז השם לעשות רצונו כרצונו, ושמר פה יזכנו ירד לנו נשיר ונפלור כמו שעשו לעבדנו בימים בהם בזמן הזה. החודש שנפח לו המיוגון לשמחה ומעבר לנו, שנה שעברה התחלנו בחודש זה, היא רצון אומרים משפט רשעים בג'הנם, שאני אומר לך, זה כבר מספיק, 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 לא נהיה יותר מהם. שנזכה שאכן שהשמחה תהיה שלמה, שנזכה בניסון לגלו, ניסון עתידין להתגאות. אמן. תודה רבה לשלום, אמן יפה, מי שמאמין יכול לבוא לך. מי ברך בתנו אברהם חבי אגם שבאנו ומאוד גרס קדש הדעת הרד ברך את כל הכל הקודש ידע גבירים ובדנים הם ובני המושיעם ותלמידיה
אמן
וחד יורך ויגמר חי ויריך ומר בי בורוק ונזכר אותו ויכן רך ותרה ובכן הילד יוסף בן הרב משה וסורו בן הרב ניסים והילדים של הרב דוקל ענקי וכן בשם יהודו בן ליאור שובדי שבל. לכן, הרבי של הרב שאול. לכן, החתן. לכן, בן הרב ניר טיירי, והקלה הודיה בת הרב ניר עוז. כן, רבו לכל התארה, שבו לכל יתן, יבוא לכם, יברך, מעט ידע, מכל תורו, נדק, ושלם, ויפה, יצא לי במולד, בני הלכם, מוסר, לחבי, וזלם, לעבי, ועבי, 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 מלא, כל מי שלא לבון, לדבו, גיימן, כל החם, ועבי, 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 פלתי זה נראה לך, יבא, וכן יראו אותנו, יאמרו, אמן, שפיך, נראה לך.